טוב, נמשיך בעזרת השם נושא שכבר דיברנו עליו גם בשיעור של חנוכה במקרא וגם בשיעור על יסודות מתורת הרב שטיינמן, חנוכה מסירת העצמיות. בשתי השיעורים האלה דיברנו על הקשר בין גלות אדום לגלות יוון. זאת אומרת, גלות יוון לא עומדת במקום בפני עצמה ונס חנוכה לא עומד במקום בפני עצמו, אלא הוא בעצם נתינת כוח להתמודדות בגלות הנוראה והקשה, הבאמת קשה של גלות אדום. יסוד הדברים מבואר כבר בפוסק בזכריו, כמו שדיברנו באריכות. גם היום מגיד משנה הושיב לך, שובו לביצורוין אסירי התקווה, גם היום מגיד משנה הושיב לך, כי דרכתי לי יהודו קושס וכל הסוגיה היא. והסברנו גם שהכוח זה בעצם מה שחידשו החשמונאים, את הכוח שאתה לא צריך מזבח ולא צריך מקדש, ואתה לא צריך כלום בשביל לעבוד את השם. אתה צריך פשוט את עצמך. ואם אתה עצמך יכול למסור את עצמך בידיים של הקדוש ברוך הוא, זאת עבודת השם אמיתית. כמו שהעריך המהר"ל בנסיב אויסאוילום, נסיב הוויידו, פרק א', ודיברנו על זה באריכות בשיעור על יסודות מתורת הרב שטיינמן, על מסירת העצמיות. היום אני רוצה בעזרת השם להמשיך בנושא הזה, מדברי מוירינו, רב מוישה שפירא זצ"ל. זה נמצא בספר שיעורי רבינו. הספר שיעורי רבינו זה פשוט העתקה של הדברים שהוא אמר בשיעורים בליל שישי. ואני די צמד ללשון שלו, כי הלשון הזאת זה לשון דיבור. זה לשון שבה הוא מסר ודיבר את השיעורים, ורב מוישה, כדרכו, באור שלו מסביר את הדברים בדרך אחרת. טוב, בואו נראה. הסוגיה שאנחנו מדברים בעצם על החיה הרביעית, הגלות הרביעית, גלות אדום, כמו שהרמב"ן מכנה אותה בראשית פרק ממז, פסוק חף חת, גלותינו היום ביד החיה הרביעית. גלותינו היום ביד החיה הרביעית. הרמב"ן מגלה שם שהסיבה של הגלות הזאת זאת אשמתנו, זאת האשמה שלנו. הוא כותב ככה הרמב"ן, הוא כבר הזכרתי, כי רדת יעקב למצרים הוא גלותינו היום ביד החיה הרביעית, רומי הרשעה. היא נקראת החיה הרביעית בגלל הפסוק ביחזקאל, שמתאר שעולות ארבע חיות מהים. החיה הרביעית המשונה היא חיית הברזל, שהיא בעצם דורסת והורסת, כמו שמבואר שם בפסוקים, כמו שדיברנו בשיעור על מהר"ל נר מצווה שיעור אחד, כבר דיברנו על זה. כי בני יעקב, הם עצמם סיבבו רעידתם שם במכירת יוסף אחיהם. מי גרם לנו להיכנס לגלות הראשונה במצרים? אנחנו עצמנו, השבטים שמכרו את יוסף למצרים, גרמו לרעידת מצרים. ויעקב ירד שם מפני הרעב, וחשב להינצל עם בנו בבית אוהב לו. כי פרעו אוהב את יוסף, הוא כבן לו, פרעו התייחס ליוסף כמו בן, ויעקב חושב, הנה אני יכול לרדת למצרים, יהיה לי טוב שם. והיו סבורים, שזה רק זמני, והיו סבורים לעלות משם, ככלות הרעב מארץ כנען, כמו שאמרו, לגור בארץ בנו, כי אין מרעה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרעב בארץ כנען. והנה, אומר הרמב"ן, לא עלו. למרות שנגמר הרעב, הם נשארו שם עוד, אבל ערך עליהם הגלות, ומת שם. יעקב אבינו מת, הסתלק במצרים ועלו עצמותיו, וזקני פרעה ושריו העלו ועשו עמו אבל כבד. זה היה הסיפור של יעקב אבינו בירידתו למצרים, והדבר הזה הוא רמז לירידה של עם ישראל לגלות אדום. וכן אנחנו, אומר הרמב"ן, וכן אנחנו עם רומי ואדום, אחינו הסיבונו ביעתנו בידם. הורקנוס ואריסטבולוס רבו ביניהם, ואז בגלל המריבה בין שתי האחים האלה ששייכים לבית חשמונאי, הם בעצם הביאו את הרומאים עלינו לפה בשביל לפשר ולעשות שלום. ותמיד שרומא באה לעזור ולעשות שלום, היא באה רק למצוץ את האינטרסים שלה בסיפור הזה, לקחת את מה שהיא רוצה לקחת. זה עד היום ככה, כן? שהולכים היהודים והערבים לעשות הסכם שלום, מה עושים? מכניסים את אדום לתוך הסיפור. למה? אדום יש אינטרסים משל עצמה, זה לא האינטרס לא של היהודים ולא של הערבים, שיהיה ברור לכם. אז למה אתם מכניסים אותם בכלל לסיפור הזה? שבו יחד, יהודים וערבים, תגמרו את הסיפור הזה. אבל לא, צריך להביא שרוסיה תהיה חלק מהסיפור, שאמריקה תהיה חלק מהסיפור, ולצורפת יש מה לומר. וזה ברור לכל בר דעת שהאנשים האלה אין להם שום אינטרס חוץ מאשר עצמם. ועצמם בלבד. אבל זה מה שקורה, שגם אורקנוס ואריסטבולוס רבים ביניהם, ומביאים את רומי שתפשר. את רומא, את הצדיקים הגדולים, אוהבי החסד, אנשי הרחמים, כן? הם יבואו לעזור פה לסדר את העניינים. טוב, טעות שאנחנו חוזרים עליה פעם אחר פעם. ואגריפס, המלך האחרון לבית שני, ברח עליהם לעזרה. הלך לבקש עזרה מהם. ומפני הרעב, נלכדו אנשי ירושלים, אתה שם לב? המלך של היהודים יוצא לשם. אנחנו גרמנו להם לבוא. האחים גרמו ליוסף לרדת למצרים. המלך של אותו זמן יעקב אבינו עליו השלום יורד למצרים. היה רעב, ולכן הגענו לשם. מפני הרעב נלכדו אנשי ירושלים. אגריפס, אתה רואה את ההשוואה בין הדברים. והגלות ארך עלינו מאוד. לא נודע קיצו כי שאר הגלויות. זו גלות ארוכה, אנחנו לא רואים את הסוף שלה. ואנחנו בו כמתים. אנחנו בגלות הזאת, גלות אדום, כמו מתים, מרגישים כבר חסרי חיים, חסרי תקווה. אומרים, יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו. העצמות כבר התייבשו, זה לא רק שלא נשאר בשר, הכל נאכל. אפילו העצמות כבר יבשות לגמרי. יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו. ויעלו אותנו בעתיד מכל העמים מנחה להשם. ויהיה להם אבל כבד, מראותם כבודנו, ואנחנו נראה בנקמת השם יקימנו ונחיה לפניו. וכמו שפרעו וכל עבדיו ושריו העלו את יעקב אבינו, כך גם כל האומות יעלו את עם ישראל חזרה כמנחה לקדוש ברוך הוא, ויהיה להם אבל כבד, כמו שהיה אבל כבד זה למצרים. מתי? שהיה הסיפור של יעקב אבינו עולה למצרים, כך גם יהיה כאן, יהיה להם אבל כבד, בראותם כבודנו, ואנחנו נראה בנקמת השם. אני רוצה לציין פה משהו נפלא, אני לא יודע, אולי רבו שפירה מזכיר את זה בהמשך, לא זכור לי כעת, אבל נראה לי, סתם, תזכורת יפה. יש את השמות של החודשים, שמות הקודש של החודשים, מכירים את זה? זה נמצא, בני סוסחור מביא את זה, זה נתפס בסידורים, לכוון בבורך התורה שמקדש ישראל וראשי חודשים. אז יש שם שמות. אז חודש ניסן זה י' ק' ו' ק' שזה ראשי תיבות, ישמחו השמיים ותגיע לארץ. חודש אייר זה י' ק' ק' ו' וכך הולך, כל החודשים יש להם את השמות הקדושים שלהם. ואז יש לנו את חודש כסלב. מה השם של חודש כסלב? וייר יושב הארץ הכנעני. ו' י' ק' ק', כן, הצירוף הזה של שם הוויה. ו' י' ק' ק', וייר יושב הארץ הכנעני, ראשי תיבות. איפה נאמר הפסוק הזה? איפה נאמר הפסוק הזה? כשבאו לקבור את יעקב אבינו בארץ ישראל, כשהיה אבל כבד זה למצרים. אז נאמר הפסוק, וייר יושב הארץ הכנעני, את כל הכבוד שהם עשו אז באותו זמן. זאת אומרת, מרומז פה עוד פעם, הקשר בין חנוכה לתהליך הגאולה, כמו שהרמב"ן מסביר אותו בחיי יעקב. זה היה וייר יושב הארץ הכנעני. הבני סוסחור, בתחילת חודש כסלו טייבס, הבני סוסחור כותב של מה הקשר של וייר יושב הארץ הכנעני שנאמר בפטירת יעקב. הוא אומר כי יעקב אבינו נפטר מתי? ויעקב נסע סוכותה. הוא הולך לסוכות. ביום ראשון של סוכות יעקב אבינו נפטר. כמה ימים חנתו אותו? כתוב בפסוק 70 יום, כי כן ימלאו ימי החנותים. חשבון מהיר וקצר, 70 יום מתתוו בית ישרי ועד 70 יום, חפה בכסלב, חנוכה. חנוכה מתחיל ביום שבו הייתה הלוויה של יעקב אבינו, שזה בעצם תהליך הגאולה של וייר יושב הארץ הכנעני. יפה מאוד. טוב, אבל בואו נחזור לעניין שלנו. כך אומר הרמב"ן. טוב, הרמב"ן מתכוון לבאר פה את היסוד של מעשה אבות סימן לבנים. ואתה רואה של אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, יעקב אבינו מסמל את התהליך הזה שעם ישראל עובר. וזה הגלות הארוכה, החיה הרביעית. אבל אנחנו מקווים בכל יום לקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו מהחיה הרביעית הזאת. הגלות היום שאנחנו חיים בה היא מעשה אבות סימן לבנים מירידת אבותינו למצרים, יעקב אבינו מת שם, ועד שעולות העצמות שלו לארץ ישראל. מה שקרה בלוויה של יעקב אבינו, שהגוף שלו עולה בחזרה לארץ, כך יהיה איתנו. אנחנו נמצאים היום בגלות שעושה אותנו כמו מתים. יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. אנחנו כבר לא יצורים חיים כמו שעם ישראל היה, כבר לא. מה שחוזרים בחזרה לארץ זה דומה ללוויה. זה דומה ללוויה של יעקב אבינו. הגוף חוזר כשהוא מת לארץ. וכך בדיוק זה נראה היום, חוזרים לארץ מהגלות. יש כאן ברוך השם יישוב גדול. אבל כל החזרה לארץ זה חזרה של גופים בלי נשמות. זה מעשה אבות סימן לבנים. זה גם סוף ההנהגה עם הבנים. הגלות המיתה אותנו. אנחנו כבר לא יצורים חיים כמו שהיינו. כמו מתים אנחנו חוזרים חזרה לארץ. ספר בראשית הוא ספר האבות. סוף ספר בראשית זה מה שיקרה בסוף ההנהגה איתנו. אנחנו חוזרים לארץ ישראל, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה להשם, בסוסים, ברכב ובצבים ובפרדים ובקרקרות על הר קודשי ירושלים, כמו שהרמב"ן הזכיר את הפסוק הזה. אגריפס, המלך האחרון של בית שני, הלך לרומי לבקש עזרה, וכך הוא גרר את רומי לארץ ישראל ומסר אותנו בידיהם. הרמב"ן חוזר על זה ואומר, כי ירידת יעקב למצרים ירמוז לגלותנו ביד אדום, כמו שיפרש בתחילת פרשת ויחי. וראה הנביא העניין מתחילתו. הנביא ראה מראש שזה מה שהולך להיות, והתפלל סתם, לשעה ולדורות. והכתוב זה, כפי מדרשם, יש לו סוד גדול, כי אמר, וכל שקי ייתן לכם רחמים, וכל שקי במידת הדין, ייתן לכם רחמים שלפניו, יעלה אתכם ממידת הדין למידת רחמים, והמשכיל יבין. זאת אומרת שהוא רואה, שולח את השבטים למצרים, אומר להם, וקחו מזמרת הארץ בכליכם, כמו שדיברנו שזה הסוד של חנוכה והכל, מהמוג'יץ, כן? קחו מזמרת הארץ בכליכם, והורידו לאיש, מנחה, מעט שרים, מעט לא בוטנים שקדים, ואל שדי ייתן לכם רחמים, ושילח את אחיכם אחר ואת בנימין, שיש שם וכל שדי ייתן לכם רחמים, אז הוא אומר, התפילה הזאת היא לא רק תפילה על עכשיו, היא תפילה על כל גלות אדום. נראה כאן למעשה, שהניצחון על יוון גמר את גזרת הגלויות. מתחילה נגזרה עלינו גלות אצל ארבע מלכויות. יוון זו המלכות הרביעית, והניצחון על יוון היה צריך להיות סוף הגלות. הוא אומר, תדעל מלך גויים. כך כתוב, יש הרי ארבעה מלכים את החמישה, תדען מלך גויים זו מלכות רביעית. אומרים חזל שמלכות אדום זו לא מלכות מסוימת של עם מסוים, כמו בבל, פרס ומדי, אלא תדען מלך גויים. מלכות אדום זו מלכות כוללת של המון עמים שנמצאים תחת אמונה אחת. כן? זו אמונה אחת שגויים רבים, אומות רבות, התקבצו לאמונה אחת. זו מלכות אדום שהמרכז שלה נמצא דווקא ברומא, המון עמים, זה מה שנקרא העולם המערבי. זה מלכויות רבות שקיבלו על עצמם את אותו האיש. הם לקחו מאיתנו את המלכות, והם מעבירים אותה מאחד לאחד, והמלכות, זאת אומרת, זה עובר בין אומות שונות במלכות אדום, והמלכות צריכה לחזור אלינו במלכותו של מלך המשיח. אבל עד אז, המלכות נמצאת בידם. הרמב"ן מגלה ומחדש שהדבר הזה נלמד מהאופן שבו גלות מצרים התחילה. זו אשמתנו, זה כאילו סיבה חדשה של גלות. לפני מלכות אדום חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, עד לחורבן הבית על ידי רומי אדום. אבל זו גלות חדשה. בבל העבירה את המלכות לפרס ומדי, ומהם ליוון. יוון נוצחה על ידי בית חשמונאי, וחזרה המלכות אלינו. לו היה הכל קשורה, לא היינו צריכים את הגלות הרביעית. כי בעיקרון זה נגמר. יופי, אם היינו משאירים את המלוכה אצלנו, תוהו, בוהו, חושך ותהום, נכון? זה ארבע מלכויות, כמו שדיברנו מנרמיץ בפרק א', זה כנגד ארבע מלכויות. עגלה משולשת, עז משולשת, עיל משולש, כן? ומשולש ותור וגוזל, גם זה נגד ארבע מלכויות. זה מה שאברהם אבינו רואה בברית בין הבתרים, את כל הגלויות. החשמונאים עברו על צוואת הזקן, על צוואת יעקב אבינו, שאמר לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו של יהודה דווקא, ונתנו את המלכות לשבט שלהם, שבט לוי. הרמב"ן מגלה שלא זה מה שצריך היה להיות. ביוון הגלות הייתה צריכה להיפסק. הניצחון של בית חשמונאי על יוון היה צריך להחזיר את המלכות לבית ישראל, וכך הם לא טעו. אם הם היו מעבירים את המלכות לשבט יהודה, מבטרים על המלוכה ומעבירים אותה לשבט יהודה, כי זאת הצוואה של יעקב אבינו, המלכות לא הייתה נלקחת מאיתנו שוב, וזה היה סוף הגלויות. בית חשמונאי לא עשו את זה. הם השאירו את המלכות אצלם, וכמו שהרמב"ן כותב, שם בעל הפסוק, לא יסור שבט מיהודה בפרשת ויחי, הם נענשו שנקלו כולם. הגמרא בקידושין דף עין עמוד בייס אומרת, שמי שאומר שהוא מבית חשמונאי, עבדו, הוא עבד. כי רק הורדוס השאיר ילדה אחת, והסיפר שהוא התחתן איתה, אבל הם עבדים. עבדים אדומיים שהשתלטו על בית חשמונאי. כשבעצם עבדים אדומיים השתלטו על בית חשמונאי. אדום פשוט לקח, בגלל שהם לא העבירו את המלכות ליהודה כמו שהיה צריך, אלא שימרו אותה לעצמם. הם הגיעו למצב שהם שימרו אותה לעצמם גם במחיר של להביא את רומא לפה, כי זה היה בעצם הוויכוח בין הורקנוס לאריסטובולוס מי שולט, ובשביל השליטה הם הביאו את רומי לפה, הביאו למצב שבית חשמונאי, כל דה אומר מבייס חשמונאי כועסינה, עבדו והוא עבד אדומי, והם הביאו בפועל את גלות אדום. זה הגלות שאנחנו נמצאים בה היום, ומחכים ומקווים כל יום ויום לגואל שיבוא ויגאל אותנו מכאן. היינו צריכים להינצל גם מאדום על ידי הניצחון של יוון, וזה לא קרה. המלך האחרון הלך לרומי לבקש עזרה והביא אותם הנה, ממש כמו השבטים, שהביאו בזה שמחרו את יוסף למצרים, שהביאו את זה שישראל צריכים לרדת למצרים. הניצחון על יוון היה צריך להיות הניצחון השלם, אבל זה לא קרה. הגמור דוד זורה, דף י' א' עומד בייס, מתארת מקרה שקורה אחת ל-70 שנה. האירוע הזה לא קרה אף פעם. בהתנהגות של המלכות הרביעית, יש דברים שניתן לפרש אותם ככתוב פה. הגמרא לא מתכוונת לומר לנו דבר שקרה בפועל, זה גילוי של תוכן, כך מסביר רבי שפירא, כן? אבל זה לא משהו שקרה במציאות, אלא זה דבר שביסוד הדברים, בשורש הדברים בעצם קורה. זאת אומרת, הוא קורה במציאות בלי לקרות במשל. המשל רק בא לספר לנו מה שקורה במציאות. המהר"ל מבאר שמה שכתוב כאן אחת ל-70 שנה, משום ש-70 שנה זה משך חיים של אדם. ימי שנותינו בהם, 70 שנה. הכוונה שכל אדם לפחות פעם אחת בחייו חווה את זה. זה קורה, זה מתרחש בחיים של כל אחד ואחד. אומרת הגמרא ככה, אומר רב יהודה אומר שמואל, עוד אחרת יש ברומי, יש להם לאנשים ברומי חגיגה. אחת ל-70 שנה מביאים אדם שלם ומרכיבים אותו על אדם חיגר. זה רומאי קלאסי, כן? לקחת את האדם החיגר והמסכן ולרכב עליו אדם שלם, כן? זו סדומיות מסוימת. אבל מביאים אדם שלם ומרכיבים אותו על אדם חיגר. רש"י מסביר מה הכוונה, אדם שלם זה כנגד עשיו, וחיגר כנגד יעקב, שיעקב הרי צולע על ירחו, כמו שאנחנו אומרים בפרשת השבוע, פרשת וישלח. כלומר שעדיין עשיו שולט על יעקב. אדם שלם רוכב על אדם חיגר. העובדה שיעקב עדיין חיגר, זה משהו שנשאר מהניצחון שלו על עשיו. יעקב ניצח את עשיו. זה מה שקרה. וישר אל מלאך ויוכל. ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, אלוהים ועם אנשים, ותוכל, הוא ניצח. אבל דבר אחד נשאר. הניצחון שלו עדיין לא מושלם, כי בפנימיות, כמו שדיברנו מהלשם, בפנימיות הוא שלם ונקי. הוא שמר על הפנימיות הטהורה שלו נקייה לחלוטין. כשבאותו לילה הסמחמם, שרו של עשיו, שולח לו את כל הכפירות, את כל התאוות, את כל הזנות, את כל הבלבולים, את כל הספקות שבעולם, הוא שולח לו, ויעקב נשאר קשור לקדוש ברוך הוא, ולא סוטה, לא נופל, לא מתמוטט לשנייה בכל המהלך הזה. אבל תוך כדי שהוא מרוכז כולו לשמור על הפנים, הוא לא שומר מספיק על החוץ שלו, והוא מקבל מכה בנהי, בנצח עוד יסוד, הרגליים, הוא מקבל את המכה שלו, ולכן הוא צולע על יריחו. זאת אומרת, את הפנים נשאר טהור ונקי. יעקב טהור ונקי לנצח נצחים. כל מי שגם מגיע מזרע יעקב. אבל בחיצוניות יכול לפעמים להיראות בעיה בנהי. בנצח עוד יסוד יכול לפעמים להיראות כבעיה. זה לא בעיה אמיתית. אבל כל זמן שזה נראה כבעיה, יש פה מציאות שיעקב עדיין חיגר. חסר עדיין חלק מהניצחון השלם על עשיו. הניצחון על צרו של עשיו עדיין לא מושלם. יעקב נשאר עדיין פגוע, הוא עדיין מוכה. יעקב אמור לנצח את עשיו לגמרי, אבל הניצחון לא היה שלם עדיין, וזה מתבטא בצליעה של יעקב. מאיפה הם לוקחים את הכוח שלהם? אדם שלם רוכב על אדם חיגר. הצליעה הזאת של יעקב, השיעור הזה בניצחון, שעדיין יעקב לא ניצח לגמרי, ויש פה משהו חיצוני, שהוא עדיין פגוע, יעקב צולע, המלכות הרביעית, החיה הרביעית, מתבייתת על זה, מתיישבת על זה. האדם השלם יושב על החיגר. זאת נקודת השליטה שלהם על יעקב. יעקב צולע ועשיו שולט עליו. המלכות הרביעית עושה את ההצגה הזאת, כי זה הדבר שמבטא את המלכות הזאת, את המלכות הרביעית. הגמרא ממשיכה ומתארת שהם מלבישים אותו, את האדם השלם, בגדי אדם הראשון. נגדי אדם הראשון זה בגדי החמודות שהיה לעשיו, ומניחים לו בראשו כרכיפילו של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל כהן גדול, הוא היה מהרוגי מלכות, והוא היה יפה מאוד, וכשבאו להרוג אותו, אז הוא בכה על רבי שמעון, רבן שמעון בן גמליאל, והגיע בת הקיסר, וראתה אותו כמה הוא יפה, אז היא באה לבקש מאבא של הבקשה, ואבא שלה אמר, אז יכולה לבקש הכל, חוץ מן להשאיר אותו בחיים. הרגע שהיא ראתה שהוא לא רוצה להשאיר אותו בחיים, אז היא אמרה, טוב, אז תקלף לו את האור ונקרקף אותו, ואז יש קרקיפילו שיהיה האור היפה שלו. אבא שלי תמיד אומר, שימו לב מה זאת האהבה של גויה. הוא אומר, היא אוהבת אותו מאוד, הוא אומר, תראה לעצמכם שהיו מסכימים. היו מסכימים. המלך היה מסכים, הוא אומר, טוב, את כל כך מבקש להשאיר אותו בחיים. כולם הם מדברים, וואו, רומאו כל העולם היה כותב על זה שירים. תראה איך האהבה חוצה מגזרים, ובת הקיסר כשהוציא אותו להריגה, ביקשה והוא נשאר בחיים. וואו, היה כבר סיפורים ומחזות ושירים על הסיפור הזה. אבל מה קרה בסוף? המלך אמר, לא, אני לא משאיר אותו בחיים. אז מה היא ביקשה? תקרקפו אותו, תורידו לו את האור כשהוא עדיין בחיים, תקלפו את הבשר. אז היא אהבה אותו, מאוד, עם מלח ופלפל היא אהבה אותו, נכון? אבל אנשים טועים כל כך עם זה, אנשים כל כך מתלהבים על האהבה, כאילו חיצונית הזאת, ולא מבינים שהאדם שאוהב את עצמו, ולא מוכן לתת לאחרים, ולא אוהב אחרים, לא אוהב אף פעם אותך, הוא אוהב אותך עם מלח, הוא אוהב אותך עם הרבה קטשופ מלמעלה, זה מה שהוא אוהב אותך. אל תרמת את עצמך לרגע. חברים, אומר הרמב״ם, זה תלמידי חכמים שחברתם נאמנה. שם יש מישהו שאוהב אותך כי הוא רוצה שלך יהיה טוב. אבל טוב, זה טעות נושנה נתאזרחה בלב רבים, כן? זה מה לעשות. אז אומר זה, הם לוקחים את הקרקיפילו של רבי ישמעאל, שהפשיטו את אור פנה וחנתו אותו באפרסמון. כך רשי אומר שם, שמן אפרסמון, שזה לא אפרסמונים שיש היום, לאחרונה דווקא פרופסור זוהר אמר מנסה לשחזר את האפרסמון המקורי, כי זה כבר עץ שנכחד, אבל מצאו זרעים ממנו בעין גדי. לא עכשיו, טוב, בכל אופן, אבל לשכנתו אותו בשמן הפרסמון שהיא לא ישתנה ועדיין מונח בגנזי רומי. ותעלו לי, היו תולים לאדם השלם הזה, שלבוש בבגדים של עשיו, אדם הראשון, עם הקרקיפילו של רבי ישמעאל על הראש שלו, ותעלו לי, תולים לו על הצוואר, שרשרת, מתקל 200 זוזה דפיזה, 200 זוז פז. שזה אבן יקרה מאוד ולא מצוי בעולם. ומובילים את אותו אדם חיגר, ומחפין את השווקים באינח, ומכריזים לפניו, סך קירי פלסטר. מובילים אותו בכל השווקים, שהם כולם מצופים באבנים יקרות, והם מכריזים, סך קירי, החשבון של הקצין, של האדון, פלסטר, הוא כזב, הוא שקר. החשבון של האדון הוא שקר, החשבון של הקצין הוא שקר. זאת אומרת, הנבואה של יעקב לבנה, והוא אומר להם, יקבצו ויגיד עליכם, את אשר יקרה באחרית הימים, שבסופו של דבר תהיה גאולה, זה שקר, לא תהיה גאולה. סך קירי פלסטר, זאת ההכרזה שלהם. מכריזים לפניו, לפני האדם הזה, השלם, שיושב על החיגר, רוכב על החיגר, ועם בגדים של האדם הראשון, עם פנים של רבי ישמעאל עם שרשרת של 200 זוז פז, זהב פז, זהב הכי יקר שיש, כשכל השווקים מקושטים, מכריזים סך קירי פלסטר, חשבון הגאולה הוא שקר. אחוה דמורונו זייפונו, האח של אדוננו הוא זייפן. מי זה אדוננו? סבא שלנו עשיו. האח של עשיו הוא זייפן. למה? כי הוא רימה את עשיו, והוא לקח ממנו את הברכות להיות גביר לאחיו. זאת אומרת, הברכה, כן, לדעתם הוא בידינו, והאדם הטוען שהיא שלו הוא אדם חיגר, ומה שהוא מכריז ואומר, הכל שקר. כל מה שהוא אומר שקר. הם שמים את החיגר הזה, מוליכים אותו, הכל בידינו, השליטה בידינו, הכל בידינו, קרקיפילו של רבי ישמעאל עלינו, הזהב אצלנו, הזה, והוא שקרן, והתקווה שלו שקר, והוא זייפן. זאת ההכרזה. זה עמוק, זה עמוק, כן? חומי חומי, ודלוי חומי לא חומי. מי שראה, ראה, ומי שלא ראה, לא ראה. למה? בגלל שהדבר הזה קורה פעם ב-70 שנה. מי שרואה אותו עכשיו, רואה את זה עכשיו. מי שלא רואה את זה עכשיו, לא יראה עוד. למה? כי עד 70 שנה זה לא יהיה עוד פעם, אז אין סיכוי להיות אותו מפעם בחיים. מה יהנה לחמו ברמאוסי ולזייפונה בזייפונוסי? מה הרוויח הרמאי ברמאותו והזייפן בזייפנותו? מה הרוויח יעקב שהוא רימה את עשיו ולקח לו את הברכה? ומסיימים בו אוכל, ומסיימים, מצביעים. על העליון ואומרים ואי לדין כד יקום דין, אוי לזה כשיקום זה, אוי לאדם השלם כשיקום האדם החיגר, אוי לעשיו כשיקום יעקב. הניצחון של יעקב עוד לא נגמר, הוא לא שלם, נשאר משהו, חיגר, צולע. אותו משהו שנשאר זה הכוח של עשיו להתגבר על יעקב, מכוח זה להשאיר אותו צולע וחיגר. חיגר זה אדם שלא יכול להתקדם, ולכן הם מכריזים, ההמשך הוא שלנו, לא של בני ישראל, אין להם המשך. הם לא יגיעו לשום מקום. כל מי שמכיר קצת, יודע שזה מה שמכריזים תמיד. האמת, זה מה שמכריזים, זה מציאות של הכרזה. כל עם ישראל נגמר, והכל עבר אלינו, הכל בעצם שלנו. מפורש בגמרא שהכוח של המלכות הרביעית הוא מכוח אותו מאבק שבו ותיקה כף ירך יעקב. יעקב התרפא מהצניעה שלו, זה מה שאנחנו יודעים, שיעקב מגיע לשכם, והוא בא שלם בגופו, בממונו ובתורתו, אבל הם לא מאמינים בזה. המלכות הרביעית נגזרה עוד משישס ימי בראשיס, זה גם כן מבואר במהר"ל באריכות, נגזרו ארבע מלכויות שישלטו עלינו, זה פן אחד. אחר כך היו סיבות חדשות, כמבואר בדברי הרמב"ן, לא היה תהליך שיוון יעבירו אותנו לרומי. מלכות יוון לא נכבשה על ידי רומי. העובדה היא שמלכות יוון הייתה קצרת ימים מאוד, השורש של המלכות הזאת, אלכסנדר מוקדון, מת לפני חצי ימיו, הוא כבש את כל העולם כולו, כמעט מקצה אל קצה, אבל המלכות שלו החזיקה מעמד רק 4 שנים. אחריו באו מלכים שהחזיקו את מלכות יוון 50 וכמה שנים, זה הכל. אחר כך באה מלכות אדום. זה לא עבר ממלכות למלכות, אלא אדום השתלטו על כל העולם לאט לאט. בגמרא כתוב שהמלכות הרביעית מכריזה על עצמה שהיא קיימת רק מכוח זה, שעשיו גרם ליעקב לצליעה והפך אותו לחיגר. זה הכוח שלהם, משם מלכות עשיו יונקת את הכוח שלה. אומר רב מוישה, קצת להבין. כתוב ברבותינו שהנגיעה הזאת, זו נקודת הנגיעה, והוא נוגע בכף יריחו, זו נקודת הניצחון, ויגע בכף ירך יעקב. כתוב באריזל, רבותינו מגלים לנו, כתוב באריזל, שיעקב הוא צלם אלוקים השלם. דמות אדם אמיתית, ודמותו חקוקה בכיס יעקבויד. בצלם אלוקים אוסו אסו אודום, זה יעקב אבינו. זה הדמות, זה אדם השלם. כל נגיעה בקומה של יעקב אבינו, בצורה של יעקב אבינו, היא פגיעה כביכול באחת מהעמידות של הקדוש ברוך הוא. פגיעה כאן היא פגיעה בגילוי של צורס אודום שעל כיסא הכובד. על הכיסא הכובד כתוב ביחזקאל, על הכיסא דמוס כמראי אודום אולוב מלמולו. יש דמות אדם אודום מלמולו, וכשכביכול יש פגיעה באדם פה בעולם, זה מרמז על פגיעה באדם. אדם העליון, כשיעקב אבינו שהוא האדם השלם. המידה שנפגמה במגע שנגע סורי של איסוף בקוי מס אודום של יעקב אבינו, זה מה ששייך לרגליים. זה שתי המידות שהן הבסיס של המהלך, שבהקבלה, בספירות העליונות, בהם כביכול בורא העולם נוהג בעולם. בסוף הדרך כתוב, מה כתוב בנביא בזכריה י' ד', ועומדו רגלוב ביוי מהו על הרזייסים, עמדו אשר בפעתי ירושלים מקדם, זה תהליך הגאולה מתחילים, ועמדו רגליו ביוי מהו על הרזייסים. כשאתה אומר עמדו רגליו, זה כאילו הוא הולך עד ליום ההוא, ואז כביכול המהלך יעצר ויגיע לתכלית. אותם הרגליים שהולכות, הם יעמדו. הם הרגליים, מה זה הרגליים האלה שהולכות? הם הרגליים שמובילות את העולם לתכלית האמיתית שלו. העולם צריך לחזור ולהיראות כמו הכוונה שהייתה בבריאה, כבונו אל יוינו. לכאן הכל מוביל, אל התכלית שכתובה שם בהמשך הפסוקים בזכריה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו יחוד. לשם זה צריך להגיע. האופן, איך הדברים הולכים אל הסוף הזה? צריך לבאר את הרע מהעולם, כדי להגיע למצב של עולם כפי גילוי רצוינו של בריאה העולם. אדם חטא והביא לעולם את הרע. הוא הביא לעולם דברים שבורא העולם לא ברא אותם. דברים שהם כנגד המציאות. הדברים האלה צריכים להסתלק מהעולם, העולם צריך להתנקות מהם. שתי הרגליים הולכות באופן שכל אחת מתקדמת ואחריה השנייה. אחר כך שוב הראשונה חוזרת ומתקדמת, ככה דרך של הליכה. זה שתי המידות האלה שבהם מתקדמת ההנהגה, נצח והוד. את הרע אפשר לנצח ולהתגבר עליו, ואת הרע אפשר להביא למצב שהוא עצמו יחזור ויודע. נצח והוד. נצח והוד, לנצח או להודות, שמגיע למקום של הודעה. זו התכלית האחרונה ומבוקשת באמת. לזה כביכול בורא עולם רוצה להגיע. התכלית היא לא לנצח את הרע, כי כאשר הוא נשאר מנוצח, הוא עדיין נשאר. כשהוא עצמו מודה שהוא טעות, הוא חדל להיות. זו התכלית. שהוא יודע שהוא טעות. כמובן שבדרך צריך את הנצח והוד, זה הולך בשילוב. צריך להתגבר עליו, כי אם נותנים לו לגדול, הוא לא יודע. הוא יוסיף ויכפור. אבל כאשר מנצחים אותו, קל יותר להביא אותו למצב שהוא עצמו יודע. אנחנו מתפללים ביום נרואים. וכל הורישו כולו כאושון תכלה. אשל לא צריכים לנצח. משאירים אותו והוא קלה מאליו. אנחנו מתכוונים בזה לכליה הזאת שהוא קלה מעצמו. לכך צריך להגיע. זה המבוקש הסופי. שכל הורישו כולו כאושון תכלה. פשוט לא תעשה כלום, זה ייעלם. הרע עצמו יודע. ההודעה הזאת, זאת התכלית המבוקשת. האריזל מסביר שהעמידה הזאת היא נקראת הוד. הוד. בספירות העליונות. והעמידה הזאת, ההוד, היא זאת, עמידת ההוד, היא זאת שנפגמה כששרו של עשיו נגע בכף ירך יעקב. פירוש הדבר לפי ערכנו, אנחנו יודעים שהמאבק היה על הברכות. יעקב דרש ממנו הודעה על הברכות. תודה לי על הברכות, כמו שרשי על המקום כותב, תודה לי על הברכות. והוא מסרב. בסופו של דבר הוא מודה לו על כוחו, בישאי לי ממצואנו ושם מדבר עמנו, בסוף הוא מודה לו על הברכות. אבל בהתחלה הוא לא מוכן להודות לו על הברכות. זו הודעה, הוא מודה, אבל גם כשהוא מודה, הוא מודה על כוחו. זו הודעה שלא שלמה. מתי תוקנה המדעה? מתי היא נשלמה? מתי הייתה שלמות של הודעה? חנוכה. הניצחון על יוון היה שלמות ההודעה. יש רמז נפלא בשם הסבא הקדוש, רבי יוסף חיים זוננפלד. רבי יוסף חיים זוננפלד אמר, ויגה בחף ירח יעקב, ויגה גימטריה חנוכה. ויגה גימטריה חנוכה. אז הוא אומר, במעשה שפוגם מרומז התיקון. ויגה בחף ירחוי, בחף ירח יעקב, חנוכה זה התיקון. זה מתחיל בלא להודות על הברכות. הניצחון של סורי של איסוב, כן? אותו כלשהו של ניצחון שיש לו, שהוא הצליח להגעת בו, הצליח לעשות אותו חיגר לזמן קצר, היה שאתה לא תוכל להגיע לזה שאני יודע. אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע. אני נשאר קיים, ואני נמצא, ואני לא יודע על הברכות. לא תהיה פה הודעה. המידה הזאת שאנחנו הולכים לקראתה, זה שכוח הרע יודע שהוא לא נכון. הוא יודע שהוא לא נכון, הוא יודע שהוא טעות, וככה הוא יתבטא לגמרי. כשהוא יודע, אבל הוא לא מוכן להודות. אותה צליעה של יעקב גורמת לזה שההודעה, להודעה זה לא יגיע. כאן נשארת הטענה, אחוה דמורון הזייפנה. האח של האדון הוא זייפן, יעקב אבינו הוא זייפן, העתיד הוא שלנו ולא שלכם. זה מה שטוען סורי של איסוף, לכם אין עתיד, זה מה שהוא אומר. העובדות בעולם גם נראות כך. מצד אחד אדם שלם, ומצד שני אדם צולע, חיגר, זה מה שאתה רואה בעיניים. מה שמקביל לאי הודעה, צריך להבין שהוויכוח העמוק והפנימי יותר הוא בין המערכת החיצונית לפנימית. זה בעצם הוויכוח האמיתי פה. הגמרא שהזכרנו, כן? לוקחים אדם, מלבישים אותו את מלבושי האדם הראשון, יעקב כן, נושא את הצלם של אדם הראשון, שופרי דיעקב מעין שופרי של אדם הראשון, נכון? אז יעקב הוא בעצם דומה לאדם הראשון, כמו שחזל אומרים. היופי של יעקב אבינו היה דומה ליופי של אדם הראשון. אבל מה הם לובשים? את הבגדים של אדם הראשון. הם לובשים את הבגדים החיצוניים. מיעקב אבינו יצא רבי ישמואל כהן גדול. מה הם לובשים? את הקרקפת שלו, את קרקיפילוי, את ה... קרקוף שהם עשו ממנו, את החיצוניות שלו. אז איך יכול להיות חיצוניות של אור, אבל זה חיצוניות. עשיו לוקח את הלבוש, יעקב לוקח את הצלם, את הדמות הפנימית, את צורת האדם עצמה. כשמסתכלים על הלבוש ולא על עצם הדבר, במבט מהזווית של הלבוש, יעקב אבינו שיקר. לכאורה הוא לקח ברכה שלא מגיעה לו, הוא אמר, אנו יחי עשיו בכל ירחו, הוא לא. והוא אמר, והוא לקח, הוא זייפן. כך נראים הדברים על פני השטח, וכל מי שחי על פני השטח, זאת המסקנה שאליה הוא מגיע. כל מי שחי אבל את פנימיות הדברים, מבין שיעקב אמר, אונו יחי איזו בחוירךו, היינו, שמה שאתה מחפש נמצא אצלי. הלבוש הוא שקר, הדבר עצמו אמת. כשהמלכות הרביעית רוצה להראות בהצגה הזאת את עוצמתם ואת גודל כוחם, הם חייבים ללבוש בגדים ולהתפאר אך ורק בבגדים. האדם השלם רוכב על האדם החיגר בכוח הבגדים, בכוח הפנים החיצוניים של הדברים. ההבדל הוא בין בגדי אדם הראשון לבין הצלם של אדם הראשון. בגדי אדם הראשון נמצאים אצל איסוף. כאן נמצאת נקודת המחלוקת. לשון הרמב"ן הידוע, בפרשת אחרי מויס, הוא אומר, הוא מדבר שם על היווני, יווני זה אריסטו, כן? ותלמידיו הרשעים. כך הוא קורא להם, שכפרו בכל מה שלא ראו בעיניהם. אז הוא כותב שם, הציטוט הלשון הרמב"ן זה בפרק ת"ז פסוק ח', והגיס דעתו, כאילו היה לו גסות הדעת, גאווה, לחשוב הוא ותלמידיו הרשעים, כי כל עניין שלא השיג אליו ובסברתו איננו אמת. כל עניין שלא השיג אליו הוא בסברתו, כל דבר שהוא לא מבין אותו בהיגיון שלו, איננו אמת. עד איכן יכול אדם לראות? כמה כבר הוא יכול לראות? האדם יראה לעיניים. אין לו שום כלים לתפוס את עצם הדברים. הם מעבר לנו. אנחנו יכולים לראות את הנראה, לשמוע את הנשמע, ומתוך הנראה והנשמע להשיג כמה דברים שלעולם לא נוגעים לעצמו של הדבר. מה הדבר בעצמו? אין לנו השגה. כל מה שאנחנו רואים זה לבושים. אפשר לקלף קליפה, ועוד קליפה, ועוד קליפה, לרדת עומק אחרי עומק. אבל לעולם לא נגיע לדבר בעצמו. אם אנחנו רוצים להגיע לעצמו של דבר, בשביל זה צריך שכל אחר, תפיסה אחרת, שהיא נקראת נבואה. נבואה זה הדבר היחיד שבו רואים דברים לא במערכת הפיזית שלהם, זה גילוי כביכול ממי שברא את הכל, שם רואים הכל. הניצחון על מלכות יוון החזיר את המידה הזאת בחזרה. הכפירה הגדולה בעולם טוענת שאין עצם דבר. אין עצם דבר. אל תחפשו אותו, פשוט הוא לא נמצא. יש רק את התופעות שכבר התגלו, ואת התופעות שעוד תתגלנה. עצם הדבר זה מושג דתי. זה נקרא לדבר לא לעניין. אתה מדבר על דבר שלא, שאיננו. הדבר שלא קיים. היוונים חיללו את בית המקדש. באו בו פריצים ויחללו. כאשר באים פריצים, הקדושה מתחללת באמת. אבני מזבח ששיקצו אנשי יובם פוקו קדושו שם, הגמר בעביד אזורי. המקדש עצמו נתחלל. זה פירוש המילים, ותיהרו את מקדשך. המקדש לא מקבל תומה. פירוש הדבר שהחזירו אותו למצב שביטל את ביאת הפריצים לתוכו. הגמורה בברוכס דורשת את הפסוק לכו השם הגדולו והגבורו והתפרס והנצח וההויד. מי שבא לבית המקדש השתחווה. מה זה השתחווה? ההשתחווה זה שאני מבטל את עצמי כלפי הדבר שבו כפרתי. כלפי בית המקדש. כלפי הדבר שבו כפרתי. כן? אחרי כפירה באה הודעה. יש פה כפירה, אני מודה. השתחווה זו ההודעה הגדולה ביותר. השתחווה זו ההודעה הגדולה ביותר. ההתבטלות לפני הקדוש ברוך הוא. ההתבטלות לגמרי. אני משתחווה, גם כשמשתחווים לבן אדם. ויבואו יפלו לפניו, איננו לך לעבדים. אנחנו מתבטלים לפניך. המהר"ל בתחילת נשיא ואבוי, אתה מסביר את הקשר שבין השתחוויה להודעה, לעבדות. גם כזה מגיע מביטול העצמי. בית המקדש נבנה על יסוד הפסוק, אני והנער, אומר אברהם, אבינו פעם ראשונה שהוא מגיע לבית המקדש, אני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. איך אנחנו אומרים בלשון התפילה? ואין אנחנו יכולים, לא לאיס ולא רויס, ולהשתחוות לפניך. וההוד זה בית המקדש. המקום שבו האדם מגיע ומתבטל לפני הקדוש ברוך הוא. מתבטל לפני הקדוש ברוך הוא. האמת היא, מי שזוכר, דיברנו הרבה על העניין של הוד בשיעורים על לג בעומר, כי לג בעומר זה הוד שבעוד, גם שם דיברנו בתירוסי של מוירינו רב מוישה שפירא זצ"ל, על העניין של הוד, הוד לשון הודעה, מה זה המידה של ההוד, איך זה מתגלה על ידי רב שמעון בר יוחאי, ועוד סוגיה, מי שרוצה את שלמות העניין, שכדאי שיעיין גם שם. אבל יסוד ושורש הדבר, זה כמו שהם טוענים, לוקחים אדם שלם, ומרכיבים אותו על אדם חיגר. וככה העובדה שהם שולטים בנו, זה מכוח העובדה של ויגע בחף ירח יעקב. אתה לעולם לא תגיע לאותה תכלית שנקראת הודעה. הברכות הן שלי ולא שלך. אני לא מודה לך. זו פגימה במידת הוד. פגימה בצורס אודם של יעקב ובינו. מהפנים החיצוניים של הלבוש, יש מקום לכפירה הזאת. כך זה נראה מבחוץ. אבל בצורה האמיתית של הדברים, כמו שהם באמת, שם יעקב אומר אמת, ואי סובו השקרן. הניצחון של חנוכה, קטע את השליטה של סורי של עשיו על יעקב. לכן הניצחון של חנוכה מצריך עוד סיבה שאדם יוכלו להשתלט. זאת הסיבה הנוספת שהרמב"ן מביא. שאחר כך מסרו את עצמם בידיים של אדום. אבל מה שקרה אז תוקם בחנוכה. אותה שליטה שעשיו כאילו שולט על יעקב, זה נמצא בעולם של יובון. בעולם שהמציאות נראית כמו שהיוונים מעמידים אותה. בעולם הזה עשיו צודק. בעולם שמבערים את יובון ומסלקים אותה מאיתנו, יוון נוצחה. אותו כוח של נבואה שנפסק בתחילת שלטון יוון, שזה היה הזמן שבו נפסקה הנבואה, כאשר הנבואה קיימת, יוון מסתלקת. כאשר יוון קיימת, הנבואה מסתלקת. כאשר מתקיימת המידה של חוכם עודיף מינובי, שזה כוח חכמי התוירו, אומר לתוירו, ההתבטלות של העצמיות ברמה הכי גבוהה, כמו שראינו במאמר של הרב שטיימן, אז יוון חוזרת ומתבטלת. כשאלה שנשתיירו ממלחמת בית חשמונאי, הבית חשמונאי עצמם, מבקשים עזרה מרומי, פירוש הדבר שהמלכות שלנו התבטלה. חדלנו מלהיות מלכים. לכן השליטה של עשיו חזרה לשלוט עלינו. כך היא מסקנת הדברים. עד כמה שאנחנו מחוברים לתיקון. גלות אדום קיימת רק כל זמן שעשיו שולט על יעקב. מידת הוד לא קיימת כי העולם מלא כפירה. כשחוזרת מידת הוד ואנחנו מודים באמת, מסתלקת השליטה של עשיו עלינו. עשיו שולט כל זמן שאנחנו חיגרים. רק כל זמן שאנחנו לא מתקדמים לתכלית. הפיוט שאומרים בחנוכה זה לעת תכין, מעוז צור, אומרים שם, לעת תכין מטבח מצר המנבח, אז זה כמו בשיר מזמור, חנוכת המזבח. אומר, לעת תכין מטבח מצר המנבח, כשגם גלות אדום תכבה, הקדוש ברוך הוא יכין טבח לשם בבוצרה, וטבח גדול בארץ אדום, צר המנבח, הצר שנובח, הקדוש ברוך הוא יטבח בהם, היא גלות אדום תכלה, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. מה שהתגלה בחנוכה, זאת תחילת המפלה של אדום. גמר המפלה בפועל של אדום, יהיה כאשר מה שהתחיל בחנוכה, ימשיך ויבוא לידי גמר. אם אנחנו מגיעים להודעה, הניצחון איתנו. אם אנחנו לא מגיעים להודעה, אנחנו האדם החיגר שצולע, ולא יגיע לתכלית שלו לעולם. יעקב יתרפא מהצליעה שלו, כמו שאנחנו רואים בפרשה. כאשר יתרפאו יעקב וכל זרעו מהצליעה, אז תבוא הגאולה באמת, במהרה בימינו. עד כאן דברי רב מוישה שפירא זצ"ל.